בהקדמה, אפשר לומר, להקדמה של הרמב״ם לפירוש המשנה, שאני אפתח בזה שהדברים של הרמב״ם די ברורים, נכון? לכן אני לא אתרח להסביר אותם לכשעצמם, אלא יותר למקם אותם בהקשר קצת יותר רחב. בעיקר אני רוצה להתייחס לשאלה של הדמויות שאיתם הוא מתכתב. כשאדם כותב משהו, אפילו כשהוא מעביר שיעור, הוא בדרך כלל מדבר עם אנשים שלא נמצאים בחדר. הוא מתכתב עם הדורות שלפניו, הוא מתכתב עם אנשים בני זמנו שהוא אולי נמצאים בחוץ ויש להם דעות אחרות. תרשו לי גם להגיד שהוא מתכתב עם עצמו. וגם הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, הוא מתכתב עם כל מיני דמויות. הוא לא ניגש לשאלות האלה טבולה רסה, אלא יש מסורת של עיסוק בשאלות האלה, אם זה מסורת מסוימת בחז"ל, אם זה מסורת בגאונים. מסביב יש דמויות שהשאלות האלה מעסיקות אותם, וגם איתם הרמב״ם מדבר, אם זה יהודים אחרים, הקשר מסוים של פולמוס רבני קראי, גם פולמוס עם דת שהרמב״ם חי בתוך רוב, שזו הדת שלה, ויש לה פולמוס נוקב עם המיעוט היהודי, ושלא יהיה קל ביניכם הדבר הזה, להיות מיעוט יהודי בעולם מונותואיסטי זה מאוד קשה, והכוונה כמובן לפולמוס עם האסלאם, ואולי גם קצת עם עצמו. כן, ומה שנעשה במהלך הדברים זה להראות על כמה נקודות בתוך הדברים שכתם, בעיקר בנושא כתיבת ההקדמה, בנושא הנבואה ובנושא המחלוקת, לנסות לראות עם מי הוא מתכתב, מה מיוחד בעמדה שלו מולם, מה היסוד היסודות שהוא מחדש, ואם הזמן יספיק, אולי זה הלך כבר להתחלה קצת מאוחרת, אז גם מה קורה אחרי הרמב״ם בשאלות האלו, אבל כנראה שלא נספיק את זה. אז אני רוצה לפתוח עם עצם העובדה שיש הקדמות לספר. זה אולי נראה לכם מובן מאליו שתרומה, זה הרב שילת עשה ספר שלם שהוא הקדמות לספר אחר, כן? וזה לך שעצמו יש בזה מין החידוש. אם רק ניתן לרגע את תשומת ליבנו לכך, שהרמב״ם כותב פה הקדמות לפירוש למשנה, למשנה עצמה למשל אין שום, אין שום הקדמה. לגמרא יש הקדמה? לא, פשוט מה עושים במשנה? כבר למדתם נהיגה, אתם כבר שיעור ב', נכון? מה עושים שיעור נהיגה ראשון? תתחיל לנסוע. זה מה שעושים בעצם בספרות חז"ל, נוסעים. תתחיל ללמוד, גופי תורה, המשנה הוא חיבור עם הרבה מאוד יחידות שהן אחת ליד השנייה, הם כולם גופי תורה, המשנה כמעט לא עוסקת בהתבוננות עצמית, היא לא עוסקת במבואות, היא לא עוסקת בהקדמות. לעומת זאת הרמב״ם הוא מאוד היה חביב עליו לכתוב הקדמות. כן, בתוך פירוש המשנה עצמו יש לנו מספר הקדמות, אפשר לומר מחשבתיות, אם זה הקדמה לפירוש המשנה, אם זה הקדמה למסכת אבות, ואם זה הקדמה לפרק חלק, ויש גם הקדמות הלכתיות. למשל, ההקדמה לסדר טהרות, שם הרמב״ם פורס את כל היסודות של טהרות. הכתיבה הזאת של הקדמות, ספציפית אצל הרמב״ם, יש לה שלושה שורשים, שניים הם כלליים שאני אעביר אותם, והשלישית נוגעת ספציפית להקדמה הזאת. אני רוצה לפתוח שבכלל כתיבת הקדמה מאפיין את הכתיבה של הרמב״ם לא רק בפירוש המשנה, אלא גם במשנה תורה. הכוונה היא שהרמב״ם הוא מחבר בעל גישה שיטתית. והיעדר ההקדמות בספרות חז"ל לבין ההימצאות הרבה שלהם ברמב״ם, היא גם משקפת הבדל סגנוני בין מחברים, או למיתו של דבר גם בין תקופות. כלומר, המשנה, גם התלמודים, הם חיבורים קולקטיביים, שחכמים רבים מדורות רבים תורתם מובאת, על ידי עורך שביסודו של דבר גם לא כתב ככל הנראה את כל החומר בעצמו, הוא יותר עסק באיסוף של חומרים, בעריכה שלהם, בליטוש שלהם, עכשיו לא ניכנס פה עכשיו לכל הנושא, אבל למעט הרמב״ם שהוא מחבר שיטתי בודד, שיטב חיבורים מראש עד סוף, וזה בא לידי ביטוי גם במבנה של החיבור, זה בא לידי ביטוי גם בלכידות הפנימית של החיבור, וזה גם בא לידי ביטוי ביכולת לייצר טרמינולוגיה אחידה, מה שבא לידי ביטוי למשל אצל הרמב״ם מאוד בולט במשנה תורה בגופי הלכות, שבפרק הראשון מה הוא נותן לנו? הגדרות. למשל, פרק הראשון בהלכות גירושין, מכירים? אתם גיטין בזמן האחרון? אתם יודעו. הרמב"ם מתחיל בהגדרות, 10 דברים נאמרו בגט, והוא מגדיר הגדרות. פרק הראשון בהלכות שבת, מי שמכיר אותו, הרמב"ם שם נותן הגדרות, כל פעם שאני אומר את המילה הזאת, זאת הכוונה, והמילה הזאת, זאת הכוונה. זה גם סוג של הקדמה. כן? והרמב"ם כמחבר שיטתי, שגם רצה לקמץ במילים ולא לחזור על עצמו יותר מדי ולתת דיוק מרבי במילים, כתב הקדמות בכלל. ספציפית יש כאמור גם הקדמות שלא רק סגנון כתיבה, אלא הקדמות מחשבתיות בתוך פירוש המשנה, שהרמב"ם בעצמו במאמר תחיית המתים מסביר את הרקע לכתיבת ההקדמות האלו, והוא ניסיון שלו להשלים תחום שבמשנה או לא נמצא בכלל, או בשנים האחרונות, בין היתר גם מורים במכללה פה מנסים להראות שהוא קיים, נאמר ככה, בניסטר, במשנה, הכוונה להגות ולמחשבה. ורוב המשנה היא גופי תורה, הם גופי הלכות. לעומת זאת, הרמב״ם מאוד הקפיד, והוא אומר את הדברים במפורש, לא צריך פה להתאמץ כדי למצוא את הדברים. הרמב״ם ראה חשיבות מאוד גדולה במתן של אמונות ודעות שיטתית, בפריסתם בפני המונים. וכשהרמב״ם כותב את פירוש המשניות, הוא מציין פה ושם, שאני יוצא מהצורך המיידי של פירוש המשנה הזאת, כדי להעריך באיזשהו עניין הגותי, כי הדבר הזה בעיניי הוא הדבר החשוב ביותר, ליישר את הדעות. וספציפית הוא כותב את הדברים האלה במפורט, גם על ההקדמות האלה, כולל, תראו איך הוא מאפיין את ההקדמה לפירוש המשנה. הרמב"ם כותב, הרב שילת מביא את זה בעמוד הראשון של המהדורה שלו, הוא מביא שמה, שהרמב"ם כותב, ראינו שאין מן הדין לכוון למה שנרצהו, כלומר לבאר ולקרב סעיפי הדת, ולהניח שורשיו נעזבים שלא אבארם ולא הישיר אלא מיתתם. אני חייב לומר את עקרי הדת, ובהמשך הוא כותב, וזכרנו בפתיחת חיבור המשנה, עיקרים רואים להאמין בנבואה ועיקרי הקבלה, ומה שהתחייב שיאמינהו כל רבני, הכוונה מי שלא קראי, בתורה שבעל פה וכו'. הוא מתאר את זה, זו הקדמה המחשבתית, שהיא בעצם חלק ממערך של הקדמות. אבל המיתו של דבר, להקדמה לפירוש המשנה, יש גם מגמה נוספת שהיא לא רק הגותית, אלא היא מגמה שגם מאוד מאוד בולטת בהקדמת הרמב״ם למשנה תורה, והיא הרצון לקחת את החיבור הקנוני של תורה שבעל פה, שהוא המשנה, או מאוחר יותר הרמב״ם חולם שגם משנה תורה יהווה מהן חיבור קנוני. משנה תורה הוא לא רק ספר הלכות, הוא אמור להיות חיבור קנוני שמביא את כל התורה שבעל פה. לכן הוא עוסק בכל חדרי התורה, 6 סדרים, גם מה שלא נוהג למעשה, וזה לפעם אחרת להסביר את המגמות, אבל זה לא חיבור הלכתי לבני זמנו. הרמב״ם בעצם חולם לכתוב מהן משנה. מה שהרמב״ם מצא לנכון בפתיחת שני החיבורים, זה לקחת חיבור שנכתב במאה ה-12, או במקרה של המשנה, חיבור שאורחו הוא חכם בין המאה השלישית, רבי יהודה הנשיא, ולקשור אותו להתגלות שהייתה בסיני, ולתאר איך החיבור הזה הוא חיבור שמשקף דברים שנאמרו בהר סיני, או בלשונו של הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה. הרמב״ם שם, אחרי שהוא מציין את 40 הדורות שמוסרי תורה שבעל פה, הוא מסיים במילים הפשוטות, נמצא שכולם מעט השם אלוקי ישראל. ובלשון אחרת, מי שלומד משנה תורה לרמב״ם, הוא אמנם לומד את הספר שלי, אבל זה לא אני. זה מסורת הדורות שחוזרת להר סיני. ומטרת ההקדמות האלו הוא לא רק לתת עקרי דת, אלא הוא לייצר את הגשר שמקשר בין ההתגלות בסיני לבין החיבור של תורה שבעל פה, שיעמוד בשורה אחת עם החיבור של תורה שנכתב, שהוא ניתן בסיני. ולאמיתו של דבר, ופה אנחנו מתחילים לעבור להתכתבות הראשונה של הרמב״ם, שעם חז"ל, כבר המשנה בעצמה מצאה לנכון לציין את הנקודה הזאת במשנה, רק לא בהקדמה, אלא במשנה באבות, כן. כלומר בעצם הקדמת הרמב״ם גם למשנה תורה, יותר מאשר להקדמה לפירוש המשנה, היא רוכבת על שורה אחת במשנה, שימו לב. זאת השורה שאומרת, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה. כן, בעוד שחז"ל, וזה בעצם אמרו הכל, אמרו את אותו הגד. בעצם מה חז"ל אומרים? הם לא מספרים שום דבר על הזקנים, שום דבר על לנביאים, את כל מסירת תורה שבעל פה בתנ״ך הם שמו בחמש מילים, אבל פחות או יותר מה שנאמר, התנאים מתחילים מיד אחרי אנשי כנסת הגדולה, כלומר, כי מי התנא הראשון שמדבר במשנה, באבות? שמעון הצדיק, ומי גם לא הלך, הוא חוליה ושרשרת. יש קצת פרדוקס במשנה באבות, גם לא נעריך בזה, שאז המשנה מביאה דברים שאמרו אותם חכמים, וזה די ברור שכל מה שמשנה באבות מביאה, שאותם חכמים אמרו, הם כנראה לא נאמרו בהר סיני, נכון? זה כנראה דברי חוכמה, כן? זה לא נראה גופי תורה שנאמרו בהר סיני. בהר סיני נאמרו כל דברי המוסר והחוכמה שמסכת אבות. לא, תחשבו על זה. אבל בכל מקרה, המשנה באבות גם מצא לנכון, כלומר, כשאדם לומד משניות, הוא צריך להגיד לעצמו את ההיגד. אבל מה שנראה במשנה, שכנראה המשנה הסתפקה בהיגד כללי, בלי להיכנס לפירוט. לעומת זאת, כל מי שקרא את מה שהיה צריך לקרוא לשיעור הזה, ועוד יותר מי שילך ויעיין בהקדמת הרמב״ם למשנה תורה, יודע שהרמב״ם ממש הרחיב את העירייה. בהקדמה למשנה תורה, זה תרגיל שאני ממליץ לכם לעשות, הרמב״ם מנסה לפענח מי הנביאים האלו. כלומר, במילים מאוד פשוטות, בגדול, הזקנים זה ספר שופטים. איפה לקוח הביטוי? כל הזקנים ש... חיו אחרי יהושע, נביאים זה מי? שמואל מלכים א' ב', עד חורבן בית ראשון, זה בגדול. הרמב״ם, תעיינו אחר כך בהקדמה למשנה תורה, מנסה לתאר שרשרת עם שמות, הוא לא מסתפק בהיגד של נביאים, זו שרשרת מאוד מעניינת, למה הוא בחר את השמות האלו? למה הוא החליט שנביא X מוסר לנביא Y? אני יכול להגיד שהוא קצת מסתבך, שיש תקופות שאין לו כמעט שמות, ואז יש תקופות, בעיקר בתקופות של סוף בית ראשון, שנעשה מאוד, מאוד צפוף, כן? והוא מביא שם שרשרת שכל שנתיים כנראה מתחלף המוסר. כבר רב צודק פרסם המאמר על הקדמה למשנה תורה, שהוא אומר, זה דברים שהרמב״ם כנראה אמר מדעתו, כך רב צודק אומר, אבל כאן בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם לא בחר לפתוח את הרשימה של הנבואה, אבל הוא ודאי מדבר עם המשנה באבות. מה שאני רוצה רק להדגיש זה שכבר המשנה באבות קצת מפתיעה. כי אם אדם היה הולך לתנ"ך ושואל את עצמו, כשהסתכלתי לנביאים, האם הם מתוארים בתנ"ך כמוסרי תורה שבעל פה? נאמר לי שהתשובה היא שלא כל כך, נכון? מי הם מוסרי תורה שבעל פה בתנ"ך? אני חושב שהכהנים, וזה כבר קשור לכל הנושא של חז"ל מול התנ"ך, העצמת תפקיד החכמים, או אולי ליתר דיוק, תיאור תפקיד הכהונה כקשור יותר במקדש לבד. ובכל אופן, הרמב״ם מצד אחד אימץ את דברי המשנה באבות, מצד שני הרמב״ם אומר הגד מאוד משמעותי כאן, שלכאורה בפשוטם של דברים אנחנו חושבים שכך מפרשים את המשנה באבות, והוא שכאשר הנביאים הם מוסרים תורה שבעל פה, הם לא מוסרים אותו בתורת או מכוח היותם נביאים, זה למרות שהם נביאים, כן? או נאמר, היום אתם יודעים שיש כל מיני אנשים מלומדים, גם רבנים שיש להם כמה תארים, רב, דוקטור, כן? פעם זה היה חידוש אדיר, כן? היום יש הרבה כאלה. אז הרמב״ם אומר את כמעט אותו דבר פה, הוא אומר, זה שהנביאים, תלכו להקדמה למשנה תורה, תראו מי זה, זה ישעיהו, ירמיהו, זה לא בגלל שהם נביאים. ליתר דיוק, אם הם יתבלבלו בין התארים או התפקידים שלהם, הם בסכנת מוות. כי אם יבוא נביא, אומר הרמב״ם, ויאמר שהקדוש ברוך הוא ניבא אותו, או אם הוא יעיז, הוא כותב את זה במפורש פה בהקדמה, אם הוא יעיז להשתמש בכוח הנבואה שלו, כדי לומר איזשהו דבר בבית המדרש, הרי הוא נביא שקר וחייב מיטה, והוא גם עובר על לא תוסיף ולא תגרע. זה לא יעלה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנבא מישהו. וכאן אני חוזר לכותרת של השיעור, אחד דיבר אלוקים, בהקשר של הרמב״ם, אחד דיבר אלוקים, מה הכוונה? הוא דיבר פעם אחת את דברי התורה. לאיש אחד בלבד, שהאיש הזה הוא משה רבינו עליו השלום, מי שמכיר את תורת הנבואה של הרמב״ם, גם יודע שהרמב״ם מדגיש שלנבואת משה הייתה מיועדת באיכותה, והייתה שונה משאר הנבואות. משה רבינו הנביא היחיד שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו פה אל פה במראה ולא בחידות, לעומת שאר הנביאים שזה במראה, זה חזון, הוא בעצם צריך להתפרש. הרמב״ם תעיינו בסוף הלכות תומת צרת, שהרמב״ם מתאר את חטאה של מרים, הרמב״ם שם כותב שהחטא לא היה לשון הרע, כך הוא כותב, אלא החטא היה שהיא טעתה טעות תיאולוגית. מה הייתה הטעות התיאולוגית שלה? שהיא שוותה את נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. זו הייתה הטעות שלה, הייתה בעצם אפיקורסית. אני אקריא לכם קטע, אתם בטח לא מאמינים לי, כן? אז הרמב״ם כותב שם, אני מקריא, כותב הרמב״ם, הרי הוא אומר, התבוננו מה הרע למרים הנביאה שדיברה באחיה. עכשיו תשמעו איזה תיאור מדהים. שהייתה גדולה ממנו בשנים, ואחותו הגדולה, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים. כך הוא כותב, זו הבעיה. והוא עוד מוסיף, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, ועדיין תראו מה קרה לה. וזה זה, זה יסוד גדול במשנת הרמב״ם, הדגש המיוחד על, על ייחודה של נבואת משה, על איכותה המיוחדת של נבואת משה, שמשה היחיד שיכול לקבל תורה. אחת דיבר אלוקים פעם אחת. מה בעצם תפקיד הדורות הבאים? לקחת, נשנה את זה כשנגיע למחלוקת, בסדר, אבל בשלב הזה לקחת את אותה נבואה ולמסור אותה פשוט איש מאיש. וכשהנביאים מוסרים אותה, אין לזה שום קשר לעובדה שהם נביאים. הפוך. זה לא מפריע שהם נביאים, אבל זה לא מכוח היותם נביאים. מה שאני רוצה בקצרה להצביע בפניכם, זה שהרמב״ם פה מתכתב לא רק עם חז"ל, אלא שהרמב״ם פה מתכתב גם עם גאונים, ודומני שבספרות הגאונים אפשר למצוא תפיסות אחרות, שכן נתנו משקל לנבואה במסירת תורה שבעל פה, כשאני אומר כמה מילות הקדמה על גאונים, כמה הערות קצרות. קודם כל, אתם יודעים מזמנם? טוב, אולי תגיד, מתי חיו הגאונים?
מאה
עשירית, בסדר, ככה מקובל. כשאומרים גאונים צריך להיזהר ולחשוב שהם בן אדם אחד. אתם תראו את זה המון המון מקומות, גאונים, גאונים, כאילו זה איש, כולם שאתם חשבו אותו דבר. יש בגאונים גיוון בכל הנושאים של מסירת תורה שבעל פה בספרות גאונים. ראש המדברים הוא רב סעדיה גאון. העמדות של רב סעדיה היו, וזה לא אני אומר, זה רב היי אמר את זה עליו, הרמב״ם כותב את זה עליו בפירוש המשנה בראש שנה, עמדות מאוד קיצוניות שלובנו בין היתר באש הפולמוס עם הקראים. מסג היה גדול, הוא היה גיבור שיצא לקרב נגד כל מי שהיה צריך, נאמר כמו הרב שח, כן? לראות עליו, כן? והעמדות שלו גובשו באש הקרב, וכבר רב היי והרמב״ם אמרו, זה קנה לדחות אפיקורס, עמדות קצת קיצוניות. מה שאפשר להראות שהן רב שירא והן רב היי, אימצו אבל יסודות מהעמדות של רס"ג, אבל שיפצו את העמדות והפכו אותן לפחות קיצוניות, ליותר מתונות. הרמב״ם, אני מקווה שנספיק לראות את זה פה, אימץ חלקים מהתורות של הגאונים, גם תוך כדי שהוא משפר עמדה, משנה פה, משנה שם, חלק מהשינויים דרמטיים, לא שינויים קלים, אבל הגאונים צריך מאוד להיזהר מלחשוב שהם אומרים דבר אחד, וצריך לזכור את הכוח של הפולמוס. שעיקר הכוח הפולמוס הוא לנצח את השני. בצד זה אדם גם צריך לשאול את עצמו במה אני חושב, ומה באמת אורם של הדברים, אבל רס"ג, אחד מהדברים שהוא עמד כנגד המתקפה הקראית, היא שהקראים טענו, ורס"ג אימץ באופן בסיסי את הנחת היסוד הזאת, שמעורבות של בני אדם במסירת תורה שבעל פה, היא הופכת אותה לנטולת מקור אלוקי, וככזאת היא המצאה אנושית, ולכן יש לדחות אותה. ואחד מהדברים שרס"ג אימץ, זאת עמדה קיצונית שאין לבני אדם שום מעורבות במסירת תורה שבעל פה, כלום. תורה ניתנה בהר סיני, ואז כל הדורות פשוט העבירו אותו מדור לדור, והוא נשאר קבוע, בדפוס קבוע, אין בו תנועה, אין בו שום תנודה, אין שום מעורבות. ויש כמה פרשיות הלכתיות שהדברים נאמרו בצורה מאוד גלויה. אחד מהם זה פרשת הלוח. שם אתם לא יודעים כמה אנחנו רמב"מיסטים בתפיסות, אבל כולנו פה גדלנו על התפיסה שקידוש החודש היה בעבר על פי הראייה, ואז עברו לקדש אותו על פי החשבון. יש לרס"ג עמדה שקידוש החודש תמיד היה על פי החשבון, הוא כותב את זה בפירושו לשמות פרק י"ב, על הפסוק החודש הזה לכם, תוכלו לראות את זה בפירושי רס"ג לספר שמות, ולא ניכנס פה לכל הפרשייה, אני רק אציין שאחד מהתוצאות שרס"ג יהיה חייב להסביר זה מאיפה מגיע יום טוב שני של גלויות. שנה יהודי חול חטפו שלוש פעמים, שלושה ימים של חג, מאיפה זה בא להם? אז לפי עמדת הרמב״ם אנחנו יודעים, היות וקידשו את החודש על פי הראייה, אז נוצר קושי לידע את כל העם היהודי, אז מי שהיה רחוק, היה לו ספק, היות והיה לו ספק, מי ספק נהג יום טוב שני. אבל אם תמיד קידשו על פי החשבון, אז כולם היה את הלוח של הרב טוקצ'ינסקי מימות עולם, אז למה לא ידעו באמריקה או בבבל, למה לא ידעו מתי יום טוב? אז על זה בר עסק ו... היא ניסח עמדה שמתפשני שגלויות לא בגלל הספק. אלא זו מסורת של תורה שבעל פה. כשהניסוח של הדברים, כשהוא מובא אצל רב היי שנשאל על כך, הוא די מתון, אני אשמיע לכם את הניסוח של הדברים. שאלו שואלים את רב היי, זה בוצר הגאונים לביצה דף דלת. שאלו אותו כך, כי רבינו סעדיה אמר בפירושו כי אין ספק מעיקרה. אלא הקדוש ברוך הוא ציווה את משה עבדו והוא אמר לישראל כי בארץ יהיה להם יום אחד ובחוץ לארץ שני ימים וכן היה מעולם. פה זה נראה שזה מסורת ממשה. אבל זכינו ובגניזה התגלה חיבור של רס"ג שנקרא ספר ההבחנה. וכאן הניסוח קצת אחר. זה פרי עיתו של רס"ג, זאת אומרת זה תרגום מערבית. רס"ג כתב את כל חיבוריו בערבית יהודית. ואני מקריא לכם, תשמעו את המילים, את המנגינה, מה תפקיד הנבואה. אומר עשה כך, והאומה אומרת, שמענו מן הנביאים שכאשר אנו מחוץ לארץ המיוחדת, חובה עלינו להוסיף על כל יום מקרא קודש, יום שני. וראינו אותם גם כן פועלים ככה, מלבד יום כיפור לבדו. ויינתי במקרא, שמא אמצא אותם מפירים את הדיבור, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. עכשיו זה יכול להיות שאלה כזאת רק אם זה לא מיוחס למי? למשה רבינו. אחרת מה השאלה? אם משה רבינו אמר, תעשו יום טוב שני, אז למה יש פה לא תוסיף? אני כן גם עלה בקושיה, כן? אבל הלשון של רס"ג מדבר על נביאים, בעצם הוא אומר, הייתה נבואה לנביאים בחוץ לארץ, שהנביאים האלו, הוא נאמר להם, תשמרו יום טוב שני. האם זה בעל תוסיף? אז תראו מה הוא אומר. והתבוננתי בתחילת הפסוק, ומכיוון שאין בה את כל הדבר אשר אנוכי כותב לכם. לא כתוב לא תוסיפו לדבר אשר אנוכי כותב, שאז היה איסור להוסיף על תורה שבכתב. אלא הוא מצווה אתכם, ומצאתי שהנמסר במסורת אצלנו ייקרא ציווי כמו הכתוב. במילים מאוד פשוטות, מה רס"ג בעצם אומר פה? שכשנביא מנבאים אותו נבואה על מצוות, הוא לא עובר על בעל תוסיף, כי אסור להוסיף על הציווי, אבל אם מצווים אותו, אז הוא לא מוסיף. בעצם לא תוסיף, זה להוסיף בלי נבואה. אלו הדברים של רב סעדיה כאן. גם רב היי גאון, הוא חולק על רס"ג, אמרתי לכם קודם, שהוא רב היי גאון עסוק בתיקונים. כי העמדה הזאת באמת מאוד קיצונית. מאוד. כן, רב היי גאון, מה יש לו לומר על העמדה הבסיסית של רס"ג? רק אני אקרא לכם את המשפט הפותח. רב היי גאון כותב, זה שכתב רב יינו סעדיה, כנאו שדחה את אפיקורס. הוא אומר, אי אפשר לאמץ עמדה כזאת. אבל אחרי זה כשהוא מתחיל לדבר, הוא יוצא לעמדה יותר מורכבת, הוא לא נורא מתרחק ממנו, לענייננו רק חשוב כרגע, הנקודה שאיך הוא מצדיק את יום טוב שני. וכאן תשמעו מה הוא עושה, זה משפטים שהרמב״ם לא יכול לכתוב אותם. כן, הוא כותב כך, אני מקריא, ותשובה אחרת, כי הנביאים ציוו את ישראל שבחוץ על הארץ, ואין אנו יודעים אמיתת עילת הדבר בוודאי. אני יהודי מאמין, אני יודע שהנביאים בחוץ לארץ אמרו לשמור יום טוב שני, האמת לא יודע למה. לפי רס"ג אני יודע, אני גם לא יודע למה, אבל... אז הוא ממשיך ואומר, ואף איננו יודעים כוודאי שר העילה, שזה הדבר תלוי בה כדי שנסיר אותה בסורה. ואז אני ממשיך, ואז הוא אומר ככה, עכשיו מאין לנו בית דין כבית דינו של דניאל ושל יחזקאל, וגם הלכה היא אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שגדול ממנו בחוכמה ובמניין, ודברים אילו, דברים אילו, אילו הייתה גזירה מבית דין, ועכשיו שהם דברי נביאים, אם בדבר השם עשו הנביאים, מי זה יבטלם? גם רב היי גאון מדבר בשפה הזאת. הוא אומר, כן, בבקשה.
סיבה כתובה בגמרא, מה זה הדין?
זאת שאלה טובה, צריך, אני אומר, אי אפשר ב... לא שעה, אלא 50 דקות, כן? להכניס את, את הכל, זו קשייה מאוד מורכבת. התשובה שרבה היא באורך של 4 עמודים. אז צריך לעיין בה. כרגע אני רק מעיר שמבחינת גאונים, נביאים אפשר לנבא אותם ולתת להם יום טוב שני. וזה לא בעל תוסף. למה? כי בעל תוסף הוא כשלא מנבאים אותך, כן? עכשיו, זו לא הדוגמה היחידה, אם כי היא הדוגמה הכי בולטת. כן, בבקשה. לא, הוא אומר, השם ציווה אותם, כך הוא אומר. כך הוא אומר, השם ציווה אותם. בואו נביא לכם עוד דוגמה, בסדר? זה פחות חזק, אבל גם רטוריקה יש בה משהו. יש לרב אייגון תשובה מאוד מפורסמת על תקנת רבי אבאו בתקיעת שופר. איך יכול להיות שיהודים לא יודעים איך לתקוע בשופר? תוקעים כל שנה בשופר? מישהו מכם לא יודע איך תקוע? תקוע כמו שנה שעברה, נכון? שנה שעברה תקוע כמו לפני שנתיים, לפני שנתיים כמו לפני שלוש, כן? איך זה נולד? כן? התשובה הזאת כבר מצוטטת על ידי ראשונים, אבל בעל המאור מביא אותה בראש השנה. אני רק אראה לכם פה שרבי, תוך כדי הדברים, כשהוא בא לתאר כאילו מסורת, הוא מדבר לשפה שעמם לא היה כותב אותה. למשל הוא כותב ככה, אני מקריא, כך ראינו, כי זה התורך הגדול ודבר זה אין אתם צריכים, כי הדבר שאנו יוצאים מידי חובותינו ועושים בו רצון יוצרינו, נכון הוא ברור בידינו, כי מה אין תוקף ל... הלכה, ירושה משולשת, מועתקת ומקובלת בקבלה, מאבות לבנים דורות רצופים בישראל, מימי הנביאים ועד עכשיו. בהמשך הוא כותב אפילו קצת אחרת, העתיקו בקבלה מפי הנביאים. אלו ירשו מהנביאים כי תורה איבה ואי. אז פה הוא לא אומר שזה בזמן הנביאים נאמר להם, אבל הנביאים אצלו זה נותן הילה לדבר. עכשיו, אני אביא לכם עוד שיטה מאוד קיצונית של רס"ג, שגם אני לא אשפץ אותה, כי קשה לקבל אותה. וזאת עמדה שמופיעה בספר שנקרא ספר הגלוי, שזה ספר פולמוס של רס"ג עם ראש הגולה בתקופה שהוא התפלמס איתו. והדברים גם מופיעים במפורש בהקדמת רב סעדיה גאון לפירושו לספר בראשית. ושם רב סעדיה גאון לוקח את זמן עריכת המשנה, הוא מקדים אותה לסוף חורבן בית ראשון. ולתחילת ימי בית שני. לא פחות, כן? שאני אקריא לכם משהו מזה, כדאי, נכון? ואני מקריא, בסדר? כותב רס"ג, אני מקריא, זה בהקדמה של בספר בראשית, בעמוד 186, כותב שם רס"ג, וכל זמן שהיו בני ישראל בדעה אחת בארץ הנבחרת, היו המלך והכהנים שומרים בזיכרונם מסורות אלה, ובפרט בתקופת הנביא, שימו לב, בניגוד לחז"ל, הוא חזר למי? המלך והכהנים, מעניין, כן? וכשגלינו גלות ראשונה ופסקה הנבואה, יראו החכמים שמא תשכח התורה שבעל פה, ונתנו דעתם עליה, כברו בכתב או קוראו משנה. אז מתי כותבים את התורה שבכתב? כשהנבואה נפסקת. כלומר, מבחינת רס"ג, צריך שהנבואה תיגע במשנה כדי שהמשנה תקבל תוקף. כלומר, הדחייה של זמן עריכת המשנה ל... תאריך שידוע לנו, כן, כלומר, לאחרי חורבן בית שני, הוא מנתק בין הנבואה לבין המשנה, מה שרס"ג לא רצה. כן, בבקשה.
יש משנה מפורשת מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, שכביכול זה דווקא עומד ממש בסתירה לדבר הזה, כי יש שם את הנורא של התנא, זה מאוד פשוט, יש לך גם מסתורת מצד רבי אליעזר, גם את ה... יש לך את השמיים שעוזרים לך, מולם עוזרים רק חכמים במה שהם באמת חושבים, והלכה כמוהם, הם יותר מהלכה כמוהם, הם ידעו אותו בסופו של דבר. אז איך זה מסתדר עם ה...
אז אני ברשותך אגיד שני דברים. קודם כל, הקושיות שאתה שואל הן מצוינות וכבר שאלו אותן לפני יותר מ-1,000 שנה. כבר בתקופת הגאונים, הדברים שרס"ג עוררו הד ותהיות פנימיות. כך למשל, איגרת רב שרירא גאון, שמעתם עליה פעם? אפשר ללמוד אותה בתוכנית הזאת. איגרת רב שרירא זו איגרת יסוד שיש לנו עם מידע למסירת תורה שבעל פה. אפשר להגיד שכל הבניין של המידע על תחומים רבים במסירת תורה שבעל פה, בתקופת חז"ל, בתקופת הגאונים, הכל עומד על האיגרת הזאת, שנכתבה על ידי רב שרירא גאון בשנת 987, נשלחה ליהודי בקיירואן, שזה בצפון אפריקה של היום, בתוניס, ששאל אותו את השאלה הבאה, כיצד נכתבה המשנה, האם אנשי כנסת הגדולה כתבו אותה או בימי רבי. שפעם חשבו, פעם היה איזה ספורט אצל חוקרים, חשבו הכל בגלל קראים. היום יודעים שלא היו קראים בכלל בקיירואן. מישהו עשה מחקר מקיף על קיירואן, בכלל לא היו שם קראים. וברור שהרקע הוא דברי רס"ג. כמו שאלו את רב שרירא, מה רס"ג הזה אפשר לקבל את זה? ורב שרירא כבר, אתה מוזמן לקרוא את האיגרת, הוא דוחה את דברי רס"ג, הוא אומר, למה שאלת רק מתנורו של הכנאי? מה, כל המשנה לא זועקת שזה חכמים שחיים הרבה אחרי חורבן בית ראשון? זה לא נראה איזה כמה מאות שנים. והדבר השני, ואני רוצה לא להאריך פה כי אני רוצה לדבר קצת על המחלוקת, זה שאתה עוסק בדוגמה, אל תקשה קושיות, בסדר? אלו עמדות שהוא גיבש אותם, הוא ניסה שהן יהיו קוהרנטיות, שבהן לחידות פנימית, אבל עזוב, בסדר? כן. החידוש הוא שהוא כותב שכתבו אז כבר את המשנה. הוא מקדים את המשנה ב-800 שנה לזמן עריכתה.
אבל ברור שהוא לא חושב שהתנאים שנמצאים במשנה זה היה כבר ערוך 700 שנה לפני.
אתה מוזמן לקרוא, בסדר? בסדר, אתה מוזמן לקרוא. אני רק מציין שעצם המוטיבציה או הכמיהה שהמשנה תיגע בנבואה היא רק הגיונית, אם הנבואה יש לה תפקיד במסירת תורה שבעל פה. אם אני רמב״ם, שם אומר, בכל תקופת הנבואה, התורה שבעל פה לא נמסרה מכוח הנביאים, וזה מה שהמשנה תיארך עוד בזמן הנבואה. לשמה? כלומר, זה ברור שבעולמם של גאונים, הנביאים לא מסרו תורה שבעל פה רק בבחינת, תשכח מזה שאני נביא, אני גם תמיד חוכם, כן? אני רב נביא, כן? אלא הם מסרו את זה בתורת, תורת נביאים, הנבואה מלווה את התורה שבעל פה, וכשהתורה שבעל פה, הנבואה עוזבת אותה, אז היא נכנסת למצוקה. עכשיו, אני אקצר מאוד בגלל הרצון לומר משהו על המחלוקת, לעבור לאחד דיבר אלוקים הבא, ואני רק אומר בקצרות, שמקובל מאוד לחשוב שהבדלי הדגשים האלה קשורים גם כאמור, והשאלה עם מי אתה מתכתב או עם מי אתה מתפלמס. טוב, מבחינת הפולמוס רבני קראי, הקראים האמינו בנבואה. והפולמוס איתם הוא על מה שקורה בתורה שבעל פה של פוסט הנבואה, שאחרי הנבואה. מבחינה הזאת, כל הטענות האלה של הגאונים, ברגע שזה חוזר לנביאים, היא אמורה להניח את דעתם, או היא אמורה בשפה הדתית של זמנם, היא אמורה להתיישב על הלבבות. לעומת זאת, הרמב״ם, כל הדגש הזה על ייחודה של נבואת משה, הוא עומד מול עמדה, ואני רוצה שתבינו, להיות יהודי בגולה, אנחנו בכלל לא מבינים את זה, אני חושב. להיות יהודי בגולה בימי הביניים, בין הדת המושפלת, זה לא רק לחץ פיזי, זה לחץ תיאולוגי. הרי אומות העולם, מה זועקים כל הזמן? שההשפלה של היהודים היא עדות לתחייתם בידי הקדוש ברוך הוא, לטעות שלהם. אלו שאלות מאוד נכבדות, תעיינו בכותרת לספר הכוזרי. זה כתב הגנה על הדת המושפלת. וברור שהרמב״ם עומד מאוד חזק מול התיאולוגיה המוסלמית, ומה שהוא בא לשלול בתיאולוגיה שהוא בונה, זה את האפשרות שיהיה נביא שיכול להתחרות עם נבואת משה, מי שהמוסלמים טענו לקיומו. כלומר, התיאולוגיה שהרמב״ם מעמיד, משמיטה את הקרקע, לפחות לקהל המאזינים שלו, כן? קהל השומעים שלו, שומע לקרוא, שנבואת מוחד לא יכולה להיות אמת. כי משה הוא יחיד ומיוחד, ואין עוד נביא שהקדוש ברוך הוא ינבא אותו באיזשהו עניין קשור במצוות. אז אני סוגר את הסוגריים בעניין הזה, אני רק סוגר, אחד דיבר אלוקים בהקדמה, הדבר ראשון הוא שאלוקים דיבר לדעת הרמב״ם פעם אחת בהר סיני, מסר את הדברים למשה, מאז הוא לא מדבר אף אחד בענייני תורה ומצוות, אף אחד לדעת הרמב״ם, תפקיד הדורות הבאים הוא למסור את אותה תורה שבעל פה, וזה לוקח אותנו לנקודה השנייה שנדבר עליה, ובזה גם נצטרך לסיים, זה כל ההתמודדות עם תופעת המחלוקת. כשכאן הרמב״ם מציין במפורש בדברים עם מי הוא מתפלמס, או כפי שקראתי, עם מי הוא מתכתב. כן, הרמב״ם מביא דעה של גאונים, והוא אומר, חי השם, זו טעות איומה ונוראה, ומי שאמר את הדבר הזה, אי אפשר בכלל לאמץ את העמדה שלו. אני קצת אסביר, ככל הנראה, עם מי הוא מתפלמס, מה בגאונים יש קצת, עמדות קצת יותר מורכבות, אבל בגדול תופעת המחלוקת הייתה אחד מנקודות השיא של הפולמוס הרבני קראי. כן, אם ניקח את הכותרת של השיעור, אחד דיבר אלוקים, קראים טענו, איך יכול להיות? שתיים זו שמעתי, איך זה יכול להיות? שתיים זו שמעתי, מה הוא מחייב? שכנראה אלוקים לא דיבר. אומרים לי מאוד פשוטות, יש פה תפיסה בסיסית, שהייתה דרך אגב מקובלת גם על הגאונים, שתורה שבעל פה זה שירות מודיעין. מולים אחרות, הקדוש ברוך הוא מנבא את משה, או אם אתה מוכן לקבל כגאון, מנבא את הנביאים, עכשיו מה תפקיד הדורות מי שמקבל מהם? לשמור על זה, ולהעביר את זה הלאה, הלאה, זו תפיסה משמרת כבר בעולמם של חז"ל, יש לנו דמויות מובהקות, שתפקידם להעביר מסורות מדור לדור, כמו מי שפה הזכיר את הבלזר, נכון? הבלזר זה לא סתם, למה הרב בלזר הוא דמות כל כך מודגשת בהקשר הזה? כי באיזה דור הוא חי? באיזה דור הוא חי, נכון? יבנה, מי מאיים על היכולת למסור מסורות מדור לדור? חורבן הבית. אז דור אחרי חורבן הבית, יש חכם שמה הוא מסוגל לעשות? להיות הגשר בין הדורות שלפני החורבן לאחרי החורבן. אבל הגאונים כולם חיו בתודעה הזאת, ככה כשגאונים בחיבור שהוא מאוד נפוץ כעשרה עותקים בגניזה, שזה הרבה. חיבור שנקרא פרקוי בן בבוי. זה השם של המחבר. אתם רואים, השמות האזויים היום, כבר אפשר יותר מזה, כן? זה שם פשוט בפרסית. זה חיבור שכתב אחד מתלמידי תלמידיו של רב יהודאי גאון, מה שממקם אותו בפחות או יותר סוף המאה השמינית, שהוא כותב בקיירואן איגרת שבה הוא מסביר להם למה הם חייבים לשמור את מנהגי בבל. ולמה התורה של בבל היא האותנטית, ובתוך הדברים האלו הוא מתאר את דמותו של רב יהודאי גאון, אז מה השבח שהוא יכול לתאר אותו? שלא אמר דבר שלא שמע מרבותיו. אותו שבח שהגמרא אומרת על רבי אליעזר, ואני לא יכול פה בגלל הזמן להרחיב בזה, אבל הגאונים זה עולם שבו מוסרים ושמרים, מוסרים ושמרים, וכאן תופעת המחלוקת אם כך היא תופעה שהיא פשוט, זה קשה לקבל או קשה להבין, וכאן מי שנזקק לתופעה הזאת היה רב סעדיה גאון, באותה הקדמה לפירושו לספר בראשית. שם, אל תשאלו אותי איך זה יכול להיות, איך הוא מאמין בזה, בסדר? הוא כתב את זה, לא אני, כן? אני רק אקריא לכם את הכיוון. כותב רס"ג, ואם ישאל אדם כיצד נכנסו לתוך המשנה והתלמוד מחלוקות בין בעלי הקבלה, נאמר, וזו הגישה שלו, אין אלה מחלוקות באמת, זה הכל פטה מורגנה. ואז הוא הולך ואומר, ואל תבדקו כרגע אם זה יכול ליפול על כל האלפי מחלוקות בספרות חז"ל, הוא אומר ככה, יש שלוש פטה מורגנות אפשריות, יש שלושה סוגים. כן, א', חכם הראה את עצמו כחולק על חברו והקניתו כדי שיבטא לו על ידי כך טיב דעתו, מה שנקרא מחלוקת פיקטיבית שהייתה משיקולים דידקטיים. כן, הוא ממשיך ואומר, באמת אני קורא. הוא אומר ככה, כמו שהראה משה את עצמו ככועס על אהרון ובניו ששרפו את צעיר החטאת, ב' הדבר נשמע מפי הנביא בשני אופנים, באופן אחד מותר ובשני אסור, וקדם אחד מן החכמים והזכיר את האופן המותר ובא השני והזכיר את האסור, ודברי שניהם צודקים. והאופן השלישי הוא כותב, נמצא את זה, כן, אחד מן החכמים שמע דבר חלקי ודימה בנפשו שהוא שלם, ואחרים שמעו סופו של דבר, וכשהזכיר הראשון מה שעלה על דעתו, טענו נגדו ואמרו ככה, אבל בגדול תזכרו רק את המשפט הזה, אין אלה מחלוקות באמת, פשוט זה לא קיים. שגם פה, אם אין מחלוקות, אין בעיה, נכון? יש רק בעיה אחת, מה הבעיה? שיש מחלוקות, זה בעיה, כן? ולכן יבוא חכם, שהוא יהיה ראש ישיבת סורה כמה עשרות שנים אחרי רב סעדיה גאון, ושמו רבי שמואל בן חופני, שהוא ראש ישיבת סורה בסוף מאה העשירית, תחילת מאה ה-11, הוא נפטר ב-1013, הוא כתב חיבור ענק ששמו מבוא המשנה והתלמוד, זה ספר עם 50 שערים אדיר, רובו עבד, חלקים נמצאו בגניזה, חלקים פורסמו, יש איזה מישהו שמקווה יום אחד לשחזר את הספר כמה שיהיה ניתן, ואחד מהשערים שהתגלו זה השער החמישי של הספר שעוסק בתופעת המחלוקת, ושם הוא טוען שאם מיינים את המחלוקת בספרות חז"ל, מגלים לא פחות מ... 10 מאפיינים אפשריים. יכול להיות שהמחלוקות נפלו בכל מיני נסיבות. חלק מהנסיבות שהוא מוכן להודות בקיומם, שהמוסרים שכחו וטעו. אתם נבלים? אז הוא גם כותב, אבל ההלכה, כשבוך הוא מגלגל בעולם, שנפסוק כמו איזה דעה. אני אסביר לכם קצת את העניין. אם אחד טעה, אז מה צריך לחשוש? אולי? שניהם טעו, חס ושלום. אז קודם כל צריך רשבח, אחד בטוח לא טעה, וההשגחה מגלגלת שגם נגיע לדעה הזאת. אבל הוא בתוך אותם 10 סיבות, מי שרוצה לראות את הדברים, יש בספרייה סדרה שנקראת דינזי גאונים. לא, תורתן של גאונים. שם אספו בשבעה כרכים כל מיני מאמרים של גאונים. יש כרך אחד של כתבי רב שמואל בן חופני, שם יש את המאמר של שרגא אברמסון שמביא את, את השער הזה. שם 10 סיבות, וכנראה שהרמב"ם מכוון לרב שמואל בן חופני. שכן, בניגוד לרס"ג, שאמר אין אלה מחלוקות באמת, שמואל בן חופני אמר, כן, יש טעויות, יכול להיות שתהליכי מסירה הם מורכבים, אנשים שוכחים, והרמב"ם לא מוכן לאמץ עמדה שכזאת, הרמב"ם טוען שזה הרס הדת. במילים מאוד פשוטות, אם אתה חי בתפיסת עולם, שתפקיד המוסרים, סך הכל מהו? לשמר, והם לא הצליחו לשמר, אז אנחנו בפני שוקת שבורה. וכן בא הרמב"ם, ומצד אחד הוא מאמץ יסוד מסוים מהגאונים, הוא לא מוותר על התשתית הגאונית. גם הרמב"ם חושב שמה שנאמר בסיני, מה תפקיד המוסרים? לשמור עליו. הוא רק מחדש חידוש עצום שהוא פשוט, הוא מהפכה דרמטית בתפיסת העולם על תורה שבעל פה. והוא שהוא מצמצם מאוד את מה שנאמר בסיני. רואים הגאונים, פחות או יותר טוענים, שמכלול הדברים בספרות חז"ל הם נאמרו בהתגלות בסיני. הרמב"ם מצמצם את גבולות ההתגלות בסיני, ומרחיב מאוד את המקום של בני אדם כמשותפים בתהליכי לא רק המסירה והשימור, אלא גם בתהליכי היצירה. וזה נוגע לכל ההתבוננות על עולם המדרש, בין היתר. כן? שהרמב"ם מתאר את עולם המדרש, העולם של מה שנקרא מדרש יוצר. דיינו, חכמים למדו הלכות חדשות שלא נאמרו בהר סיני. וחכמים חידשו אותם מדעתם בכוח המדרש. אני מאיר רב סג, לא תתפלו לשמוע, שבהקדמתו לפירושו לספר ויקרא, שהוא עוסק בעולם המדרש, הסג אומר, חכמים מעולם לא חידשו אף הלכה באמצעות המדרש. אפס חידושים של חכמים. כי בני אדם לא מעורבים בכלל בתהליך, הם רק צריכים לשמר. עכשיו הרמב״ם, וקראתם את זה, מודה שיש מה שקרה מדרש מקיים. אבל הרמב״ם אומר, יש הלכות שגם נאמרו בהלכה למשה מסיני וגם למדו אותה. אבל הרמב״ם אומר, יש הרבה הלכות שחכמים חידשו מדעתם בכוח המדרש. דרך אגב, דעת הרמב״ם היא שאין דרך גם להבחין ביניהם. כמו כשאתה רואה מדרש הלכה, אתה לא יודע אם הוא מדרש יוצר או מדרש מקיים. אלא אם כן, מה? יגידו לך במפורש, כן? והרמב״ם, כאן עיקר התיאוריה שלו היא שהמחלוקות הם לא פרי תהליכי מסירה משובשים, הם פרי פערים בסברה האנושית. כן, אם אפשר לקחת את המשל, תיקחו זווית, כולם יודעים שהמרחק בין הצלעות של זווית בקודקוד הוא פחות גדול מאשר ככל שמתרחקים ממנו, כן? ואם היינו מצליחים להושיב בחדר אחד את גדולי התורה, אולי המחלוקות ביניהם היו קצת פחות מאשר המחלוקות בין התלמידים שלהם. כן, ואת אותה הגמרה על תלמידי שמאי וילל שלא שימשו כל צורכם, והרמב"ם אין הכוונה שהם לא שמרו היטב על המסורות, אלא הכוונה היא שהם לא למדו ללמוד, הם לא היו איך שאומרים ביידיש נישט קן לרנן, הם לא למדו סברה כמו שצריך, כן? והמחלוקות, הרמב"ם מעביר את כולם לתחום של הסברה האנושית, שתבינו, זה תיאוריה שאי אפשר לפרוח אותה. למה אי אפשר לפרוח אותה? כי מה הסימן של מה שנאמר בהר סיני, אם אין בו מחלוקת? אם תמצאו הלכה שיש בו מחלוקת, אז הוא לא נאמר בהר סיני, אז זה תיאוריה מעגלית. כלומר, אי אפשר לפרוח תיאוריה כזאת. הקושי המרכזי, והעיר על הדבר הזה, בעל החוות יאיר, בסימן קופצה דיבט, אני חושב שזה הסימן הכי ידוע בספר, זה שהרמב"ם מצד אחד בנה חומה בצורה להגן על המסורת, מצד שני, מה בדיוק נאמר בהר סיני? אתם מכירים משהו שאין בו מחלוקת? כל מה שיש בו מחלוקת לא נאמר בהר סיני. אז מה נשאר? או אני אשאל ככה, לוקח 40 יום ללמוד את מה שאין בו מחלוקת? הוא יוצא שם בהתקפה אדירה, כולל התפיסה של הרמב״ם שאי אפשר לשכוח, ותפיסת הרמב״ם על הלכה למשה מסיני, בהקשר של הרמב״ם אני אעיר כמה הערות מאוד קצרות. הערה ראשונה, העמדה הזאת משמשת את הרמב״ם בעוד מקומות, כלומר לא רק לשם הסבר תופעת המחלוקת, אלא בעוד הלכות. כל מי שתהה פעם על השורש הראשון והשני של הרמב״ם בספר המצוות, מכירים? שורש א' הוא שלא מונים מצוות רבנן, ושורש ב' שלא מונים דברים שמדו בי"ג מידות, זה יושב על התפיסה של הרמב״ם של החלוקה של, לא להגיד תורה שבעל פה, כי המילה תורה שבעל פה היא רק מה שנאמר בסיני לפי הרמב״ם, אלא המכלול של ההלכות של חז"ל. ובעצם מה שהוא אומר זה, אני לא מונה דברים שנלמדו בי"ג מידות, אני לא מונה גזירות תקנות או מנהגות, במילים פשוטות, גזירות תקנות מנהגות זה שורש א' זה דרבנן, י"ג מידות זה שורש ב', אני מונה רק מה שנאמר בהר סיני, כשכן מה אמרה הגמרא בבקות? 613 מצוות, אמרו לו למשה, בסיני. זה יושב על זה. עוד דבר, זה חידוש של הרמב״ם בחוק ממרים פרק ב', הלכה א', שם הרמב״ם כותב שבתורה שבעל פה, כל הכלל שאין בית דין רשאי לחלוק על דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, הוא מצומצם רק לגזירות תקנות ומנהגות, אבל מה שנלמד י"ג מידות הם יכולים לחלוק. וההסבר הוא גם מאוד פשוט. הרמב"ם מאמין שבי"ג מידות מי מנצח כוח הסברה. אז מה אכפת לי אם אתה גדול הדור או קטן הדור, אם הסברה שלך צודקת, אז ניצחת. אבל גזירות, תקנות, מנהגות, ממה זה יונק? מהסמכות של המתקן. ולכן, אם אתה רוצה להתמודד עם הסמכות, מה אתה חייב להיות? גדול בחוכמה ובמניין. אבל זאת תורה שלמה של הרמב"ם, שאת הדברים האלו הוא פורס גם בחוק ממרים פרק א', שם בניגוד לכאן שהוא מחלק ל-5, הוא מחלק ל-3, אבל זה בסיסית אותה חלוקה. מה שגם מפליא שם זה שהרמב"ם טוען שם שהחלוקה הזאת, שורה של בעל פה, נמצאת בתוך הפסוק שאומר את הדבר הבא, על פי התורה אשר יורוך, מה זה יורוך? יורוך זה מה שנאמר בסיני. ועל המשפט אשר יאמרו לך, סליחה, אשר יורוך זה יגזרות תקנות או מנהגות. ועל המשפט אשר יאמרו לך, המשפט זה י"ג מידות. שאלו אותי למה? גם חז"ל קוראים לגזירה שווה, מה הם קוראים לו? דין. כי דין מה צריך להפעיל? לוגיקה, וכנראה שגם הערבית נמצאת פה ברקע, כי בערבית קוראים להיקש פיק. פיק זה דין בערבית. והרמב"ם אומר, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, זה מה שנאמר בהר סיני. וזה גם טוען שזה נמצא בתוך הפסוק. למיטב ידיעתי, זו קריאה שלא נמצאת במקורות לפניו. חיפשתי, חיטטתי המון. האם מישהו ככה קרא את הפסוק לפניו? זה בין היתר מסיבה מאוד פשוטה, שהרעיון הזה, שהתורה שבעל פה, מחלקים אותה ל3, ומשתמשים בו כיסוד להסבר המסירה, שהוא מאשים את אותו גאון, כנראה בשמוע בן חופני, שהוא לא ידע את זה, אז יש סיבה טובה למה אותו גאון לא חשב על זה, כי ככל הנראה הרמב״ם כאן לא ינק את הרעיון הזה ממקורות יהודים פנימיים, אלא הוא כנראה ינק אותו מהתיאולוגיה הדתית של הסביבה. יש לכם ראש ישיבה שאוהב לצטט סופרים אנגליים דתיים, אז גם הרמב״ם אהב מוסלמים דתיים, בסדר? והחלוקה הזאת של שלושת המקורות של ההלכה, זה נמצא גם בתיאולוגיה המוסלמית שהתמודדה עם שאלות דומות. מאיפה הכל מגיע? ושם יש בגדול, יש את את אלפיק, שזה המסורות מהנביא, יש אלקיאס, שזה ההיקש, ויש מה שנקרא איג'מה, שזה מעין הגזירות תקנות ומנהגות, זה מה שעם ישראל נוהג. עכשיו מה שמעניין ברמב״ם זה שהוא מאמץ עמדה, אבל אחרי זה כשהוא מכניס אותו לפסוק, מה בעצם הוא עושה לו? הוא מגייר אותו, כלומר הוא טוען שהתיאולוגיה של סביבי, מה עזרה לי? לקרוא טוב יותר את הפסוקים ולחשוף את הכוונה הסמויה שלהם. בעצם זה רעיון יהודי בעיניו, כן? בכל מקרה, זו העמדה הבסיסית של הרמב״ם, שמבחינת יחסו לעולם הגאונים, מצד אחד הוא שותף לדעתם שהתורה שבעל פה, תפקיד המוסרים הוא לשמר. אלא שבניגוד לגאונים הוא אומר, מה שנאמר בסיני הם גם הצליחו לשמר. מה שהוא מחולל דרמה לעומת הגאונים, זה שהוא מכניס את חכמי ישראל לתוך התהליך. משה אלברטל שכתב בספרו על הרמב"ן, יש לו שם פרק שהוא הפרק הראשון בספר, אז הוא מתאר את כל תופעת המחלוקת, הוא קורא לשיטה של הגאונים, השיטה המשחזרת, ושיטת הרמב"ם הוא השיטה המצטברת. שמה שאני רוצה להוסיף זה שתי הערות, אנחנו צריכים לסיים, נכון? כן. שתי הערות קצרות, בסדר? אחד, לו היינו מתחילים בזמן, הייתי מספיק גם לספר לכם מה קורה אצל חכמים במרכזי תורה אחרים סביב תופעת המחלוקת, אז אני אגיד זה רק במשפט אחד, כן? המשפט הוא שהראשונים באירופה, בעיקר בעלי התוספות, וגדול מי שניסח גם את זה כמבחינה מהותית, מחשבתית, זה הרמב"ן בהשגותיו בספר המצוות פירושו לתורה, הם בניגוד לעמדה שראיתם עד עכשיו, שסולדת ממחלוקת, הם דווקא מאוד אהבו מחלוקת. או הם לא ראו את המחלוקת כסותרת את המסירה. בוא נתחיל פשוט מהדבר הפשוט, שבעלי התוספות, מה הכל עיקר שיטת הלימוד שלהם? לייצר מחלוקות חדשות, כן? ואם הרמב״ם בוכה על מחלוקות שקיימות, כל היום ברבן אותם יושב בבית ואומר, הגמרא הזאת, חלקת על הגמרא הזאת. עכשיו, עוד דבר, בעלי התוספות, הם ייצרו עמדה, שמה עושים כשיש מסתירה בין שני מקורות? לא מכרים. מה אומרים בדרך כלל בתוספות? ויש לומר? ועוד יש לומר. ועוד יש לומר. אין לי זמן להסביר למה זה מובנה בשיטה, אבל בעלי התוספות חיים מהמחלוקות, לא רק הם, כל בעלי החידוש בעולם חיים ממחלוקת, כי מה המחלוקת מאפשרת לנושא? תמיד להיות פתוח. גם גדולי העולם של בריסק חיים ממחלוקות, כי מחלוקות אצלם לא מזמינות הכרעה. מה הם מזמינות? הסבר ופרשנות ולומדס. ובגדול זה יושב על נזכר מקורת רב לזר. כלומר, מי שבעל תפיסת עולם של תורה שבעל פה ושומרים אותה, קשה לו עם מחלוקת? מי שבעל תפיסת עולם שתורה שבעל פה היא מתגלה בעולם באמצעות חכמי ישראל, שהם באמצעות דרך המדרש. תקחו את רבי עקיבא כדמות שהיא כאילו אנטיתזה של רבי אליעזר ביבנה. הוא בן גירים, אין לו שום מסורות קדומות, רק מה יש לו? יכולת קריאה נוקבת של המקורות להבין דבר מתוך דבר. מי שבעל שיטת לימוד כזאת, זה יכול להיות בזמן התנאים מדרש, בזמן הראשונים זה יכול להיות דיאלקטיקה, בזמן שלנו זה יכול להיות לומדס, זה לא משנה, כן? הוא מאוד אוהב מחלוקת. כי המחלוקת היא האש שמעבירה את המסירה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, שתשימו לב גם שיש קשר בין דרכי הלימוד של החכמים לבין תפיסות העולם שלהם. ומילים מאוד פשוטות, אין לנו זמן פה לתאר את עולמם של גאונים, בישיבות הגאונים למדו על פה. כן, פשוטו כמשמעו, הגמרא נגרסה על פה על ידי גרסאים, שהיו אנשים ששיננו דפים שלמים בעל פה, והגרסה הרשמית של הגמרא הייתה על פה. הרמב"ם כבר חי בעולם שהספרים קבים, ובעלי התוספות כבר חיים בעולם שאתה עסוק בסתירות בין גמרות. יש קשר ואין לנו זמן להסביר בין דרכי הלימוד של כל אחד ממה שתיארתי, לבין האופן שבו הוא מתאר את תורה שבעל פה. הדבר הבא שהוא בעקבות זאת, שבעצם כשעוסקים בתורה שבעל פה, אף אחד לא יכול לצטט את הדורות הקודמים. למה? כי אנחנו כבר אחריהם, אני אומר את זה בצורה פשוטה. אני חייב לתת דין וחשבון לעצמי על תורה שבעל פה, שתיקח בחשבון גם את מה שקרה, מה שהקודם, כלומר, אם יבוא פה מישהו, יגיד, או, קראתי רמב"ם, הרמב"ם אמר לי מה לחשוב, כן? והוא לא ייקח בחשבון שהוא לא לומד כמו הרמב"ם יותר, או שקרה משהו, כן? אז הוא חייב לשאול מחדש את השאלות. ולכן, אם אמרתי לכם קודם, שהרמב"ם מתכתב עם הגאונים, הוא מתכתב עם חז"ל, אז אנחנו חייבים להתכתב עם עצמנו. תודה רבה ולילה טוב. תרוץ עוד למיילר, תעשי פה, לא יודע.
אני מתנצל על ההתחלה.
זה בסדר, אבל פשוט הפסד של החיים שלי.
כן, צודק מאוד.